ראויה.
אנחנו עדיין בנון ד', סליחה. אנחנו עדיין בנון ד'. טוב. כן, אנחנו בעמוד רש א' במהדורה של האחים הוניג מלונדון. כן, בעמודה השמאלית, איפה שכתוב ואמר. ואמר כאשר מתה מרים. חזר הבאר בזכות שניהם. מת אהרון, חזרו בזכות משה. אני חושב שכבר התחלנו את זה, אבל טוב, נראה עוד פעם. וזה כי אין ספק כי בכוח מדרגת משה העליונה, בכוח שלו כל המעלות האלו. כי משה שהיה נחשב צורת ישראל כמו שהתבאר לפי מדרגתו ומעלתו, ראוי שיהיה חיבור מן השם יתברך אל ישראל. וגם, שזה מדרגת משה, וגם כן כאן חיבור דבקות לישראל בו יתברך, שזה, לא בסדר, זה היה מדרגת אהרון, וזה גם מדרגת מרים, שחיבור ודבקות ישראל בו יתברך, ולכך בכוחו הכל. זאת אומרת, בעיקרון לא היינו צריכים את אהרון ומרים. בעיקרון. אבל כיוון שהיו אהרון ומרים, משה ביטא כוח אחד, הכוח היותר עליון, והנגזרות מן הכוח העליון, זה בא לידי ביטוי בזכותם של אהרון ומרים. אז יש את השאלה, אז למה לך תחילה? אי אפשר היה שהכל יהיה על ידי משה וזהו. זה מובן את השאלה שלי? אם אתה אומר שהמקור כולל כבר את כל הענפים, אז יש לי מה הענפים? תעשה את הכל על ידי המקור. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה חי בהר, במקום לא מיושב. ואותו אדם, פרימיטיבי לחלוטין, היה אוכל חיטה, כמו שהיא. זורע את החיטה, מגדל עוד פעם חיטה ושוב אוכל את החיטה. ככה היה עושה מתבואה לתבואה. היה אוכל את החיטה שהוא היה בעצמו זורע. יום אחד ירד אל העיר. נתנו לו לאכול לחם. אמר שהדבר הזה טעים ביותר ושאל איך עושים את זה. אמרו לו את זה אנחנו עושים מחיטה. הרים גבה. באמת לא ידע שמחיטה אפשר לעשות לחם. לאחר זמן היה עוד פעם רעב. נתנו לו גריסים נילושים בשמן. אמרו, זה עוד יותר טעים. איך אתם עושים את זה? אמרו לו, את זה אנחנו עושים מחיטה. לאחר מכן, אחרי שכבר נתיישב שם קצת זמן, פינקו אותו, נתנו לו גם סופגנין הנילושים בשמן ודבש. אמר, מה? כנראה. אמר, זה עוד יותר טעים. שאל, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, מחיטה. אמר, אם כך, אני האדון של כל אלה, שאני זורע את החיטה ואוכל את החיטה. ולכן חזר אל ההר, והמשיך לאכול חיטה לבד. כי הוא אמר, החיטה כוללת את הכל. ומפני דעה זו, נאבדו ממנו כל עידוני העולם. נאבדו ממנו, הלכו לאיבוד כל עידוני העולם, כיוון שהוא מסתפק בשורש, אז הוא מאבד את כל הענפים.
זה לא טוב.
אלא אם כן, הוא אדם שיש לו מדרגה כזאת, שכשהוא אוכל את החיטה, הוא תואם שמה את הגריסים ואת הסופגנין ואת הלחם. כך מובא בספר הזוהר פרשת תרומה.
זאת אומרת, מרים
ואהרון זה אנחנו. זהו. משה מצד עצמו לא זקוק לאהרון ומרים, אבל אנחנו לא מצליחים לטעום את הטעם של אהרון ומרים במשה. לכן, מבחינתנו יש צורך להפריד את התפקיד של הנהגת האומה לשלושה אנשים. ברור? ככה מובא בספר הזוהר. כן, כמו שהספר הזוהר שואל, אם הסוד כולל את הכל, אז למה לא לומדים רק סוד? ואז הזוהר מביא את המשל הזה של אותו אדם שאכל חיטה. כן? המשל הזה חזר על עצמו אחר כך בכה אמר זרתוסטרה. נכון? שאותו, לא קראת? היית פעם בן 16, נכון? כל נער בן 16 קורא את ניטשה פעם בחיים שלו, לא? לא? התפספס. מה? לא היה אצלכם ככה? כל הנערים במדינת ישראל שמחפשים את עצמם קצת קוראים את זרתוסטרה.
אבל אלה שחיפשו את עצמם קראו את
ניטשה. כן, ניטשה, נכון. אז זה כמו קוראים את זרתוסטרה, שם... כן, הרמן אס, כן, ברור, כל החבר'ה. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר ש... לא, מה יש בקוע מרזרטוס? עכשיו מספר גם כן על איזה אדם שחי בהר ויורד יום אחד לעיר ומתמודד עם מה שאומרים בעיר. כן, ככה זה מתחיל שם, הסיפור. טוב, אז... איפה היינו? כן, אז זה מה שהוא אמר, כן, שמשה כולל את הכל מצד עצמו. וכן, אין ספק כי אהרון שהיה על ידו הדבקות והחיבור מן השם יתברך אל ישראל, שראוי שיהיה גם כן דבקות ישראל אל אבי משה בשמיים. ולכך כאשר מתה מרים, חזר הבאר בזכות משה ואהרון, כי בכוחם המעלה הזאת, וכאשר מתה אהרון, חזר הבאר בזכות משה, כי בכוחו הדברים האלו. כי מי שידע להבין דברים אלו, ידע כי כל השלושה דברים האלו יש להם קישור ביחד. כמו שהיו אלו שלושה דברים לשלושה, בשני אחים ואחותם עמהם, אשר יש להם חיבור ביחד. הרי מלכתחילה, זה לא במקרה, זה לא איזה משה משבט לוי, אהרון משבט יששכר, מרים משבט נפתלי. אלא שלושתם, הם נולדו מאותו אבא, מאותה אמא. כן? זאת אומרת, משה, אהרון ומרים הם גם אחים. זאת אומרת, מלכתחילה זה אומר שהכישרונות האלה, של משה, אהרון ומרים, הם כישרונות קרובים זה לזה. כיוון שהם באים מאותה המשפחה. ולכך, בכוח המדרגה העליונה, יש המדרגה אשר הוא מחובר אל זה ולמטה המנה. ויש במדרגות משה ואהרון מדרגת מרים, אשר היא מחובר עליהם ולמטה מהם. ובמדרגת משה, כל שלושתם שמחוברים ומצטרפים במדרגת משה, כל אלו הדברים, והבן הדברים האלו מאוד. ברור? יש משהו לא ברור? הכל ברור. נפלא. עכשיו, עד כאן ראינו, כן, איך הייתה הגאולה ראשונה. גאולה ראשונה על ידי מי שהוא מלך, דיינו משה, צורה לישראל, מי שמחבר את ישראל ביניהם, כלומר, זה השליחות האלוהית שלו לחבר את בני ישראל ביניהם, זה אהרון, ויש ההשתוקקות של בני ישראל כלפי מעלה, שהיא הכוח של מרים, שגם היא מצטרפת לגאולה, היא למטה מהם, במובן הזה שהיא באה מלמטה. ברור? משה, אהרון ומרים. וכאשר תבין, עכשיו זה חוזר לשאלה ששאלנו בתחילת הפרק, מדוע בגאולה יש לנו רק משיח וליהו, ואין לנו גואל נקבה? או? משה, כלומר, משה מקבל צורה חדשה המשיח, ואהרון מקבל צורה חדשה אליהו, מהי מרים? הוא אומר, וכאשר תבין דבר זה, אז תדע, כי לא יהיה בגאולה האחרונה רק גואלים שניים, כי השלישי, שעל ידו חיבור העלול אל העילה, הדבר זה לא יהיה צריך לעתיד. כי כבר אמרנו למעלה כי לעתיד יהיה דבקות ישראל בו יתברך מצד עצמם. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שאתה דבק במישהו, אז הכוונה שיש הפרש בינך לבין המישהו שאתה דבק בו, זה שלך, לא? יש מכן חילוק בין הדבק לנדבק, אבל לעתיד סגולת ישראל העצמית היא זו שמופיעה, לכן אין צורך בהשתוקקות. עכשיו, צריך להבין לזה מאוד לעומק. יכולנו להגיד הסבר אחר לגמרי. יכולנו להגיד שבגאולה האחרונה, עם ישראל לא עושה שום דבר, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ולכן אין גואל נקבה. ואז הייתה עולה השאלה שאתה שאלת. הרי עד רבה, הגאולה האחרונה הבאה, כפי שאנחנו יודעים מהרבה מקורות, מתעוררות של בני ישראל. ברור? ואז אם כן, דווקא היינו צריכים להגיד שהיא רק גואל נקבה ולא גואל זכר. כן? שזה בא רק מכוח האומה, ודווקא ההפך הוא האמת, שלעתיד לבוא אין גואל נקבה, יש רק גואל זכר. פשוט, ואז המהר"ל נותן לנו פה תשובה עמוקה מאוד, שלעתיד לבוא אין הבדל בין העילה לעלול. מה זאת אומרת? האם הכוונה, כמו שאומרים כמה עובדי עבודה זרה, שהאדם הופך להיות אלוהים? לא. אלא הכוונה שיש זהות בין הרצון של האדם לבין הרצון של האלוהים. כלומר, זה אותו רצון. לכן כאשר בני ישראל מתעוררים לגאולתם, זה עצמו ההתעוררות מלמעלה. כך שאין הבדל פה בין, לפי המושגים שלפני כן, בין מרים לאהרון ומשה. בעצם מרים היא בעצמה אהרון ומשה, ההתעוררות של האומה, ההשתוקקות שלה לארץ ישראל, הציונות המדינית וכו', כל הדברים האלה, הם רצון השם. זה ההסבר לכך שבגאולה האחרונה, הגאולה באה על ידי החוצפה. כן, כתוב שבעקבות משיחה, חוצפה יסגה. החוצפה תתרבה בעולם. מה זה חוצפה? מה הגדרה של חוצפה? חוצפה... מה אתה אומר? מנטליות ישראלית. אתה יודע, לפני שנים רבות הייתה פרסומת לבירה מקבי. וקראו לזה, אמרו, מקבי, חוצפה ישראלית. נכון, אמרו. כן, אתה לא זוכר את זה. אני זוכר, כי אני... זה היה אחרי העלייה לחניתה. אז בכל זאת, היה מושג כזה, החוצפה הישראלית. אפילו פעם עשו בוסם ישראלי, קראו לו חוצפה. כן. עשה להם את המשמעות של הדבר הזה. כן, מי שהעמיק מאוד במושג, בעניין החוצפה של הגאולה, זה הרב קוק. הרב קוק עסק בזה הרבה. כן, נגיד, במילה מודרנית, בשביל החוצפה דעקבות משיחה, קוראים לזה חילונות. כן, חוצפה דעקבות משיחה, התרגום פשוט, חילונות. רק שבימי חז"ל לא השתמשו במילה הזאת. מה פתאום? לא, זאת מילה עברית שעברה ליידיש, אבל זאת מילה עברית. יש הרבה דברים כאלה, כן, שעברו ליידיש וחושבים שהם יידיש במקור. לא, זה עברית, מה אפשר לעשות? כן. מה? אמרתי, זה החילונות, החילונות. אז אני אתן לך הגדרה של הגמרא ואתה תבין את זה עד הסוף. הגמרא אומרת, חוצפה... מלכותה בלה תגה. זאת מלכות שאין לה כתר. מעניין. זאת אומרת, מה זה כתר? הכתר זה ביטוי ששמים על המלך כתר, זה בא לומר שמישהו יכתיר אותו, זאת אומרת, הוא קיבל את הסמכות ממישהו שימליך אותו. למשל, העם. בדרך כלל זה ככה. העם, הוא שם את הכתר בראש המלך. כלומר, המלך לא מקבל את מלכותו מעצמו, מישהו נתן לו את מלכותו. אבל מה זה מלכותה בלא תגה, מלכות בלא כתר? זאת מלכות סוברנית. כלומר, אני המקור של הסמכות. במילים אחרות, אני אלוהים קצת. זאת אומרת, אז אפשר להבין עכשיו, זה עמוק מאוד יוצא לפי זה, שהחוצפה דעקבות משיחה, זה התחושה הקיצונית של האלוהיות, של הרצון של בני ישראל. אנחנו יודעים בהכרה פנימית שמה שאנחנו רוצים זה נכון לרצות אותו. מה שנקרא עודף ביטחון עצמי, כמו שקראת לזה.
כן, זה בהכרה שזה מתבטא,
משהו חיובי, זה מתבטא בדיבור, זה בהכרח מתבטא בצורה שלילית. זה חייב להתחיל בשלילה. כן, אחר כך מתברר עם העומק של הדברים שהחוצפה הזאת היא גונזת בתוכה קבלת מלכות שמיים עמוקה יותר. ברור? זה כל הסוגיה של החילונות ברב קוק, שהיא דרישה לגילוי הקודש בצידו העליון. ולכן הקודש בצידו העליון דוחה את כל צורות הקודש הנמוכות, דיינו הדתיות. אני פה לא אומר שום חידוש משלי, אני אומר דברים שהרב קוק אומר. שלא יגידו שאני לא בסדר. שיגידו שהרב קוק לא, חזה, אפשר להגיד, נכון? אז אם ככה אני אומר את האלה. זאת אומרת, לי יש סמכות, קיבלתי מהרב קוק. זאת אומרת שהחוצפה זה בעצם קבלת מלכות שמיים עמוקה יותר. כי אני יודע במעמקי ליבי שאני רוצה את רצון אבי. מספרים סיפור כזה. איזה אבא שהגיע לבית בנו. אחרי שנים רבות שהם לא ראו אחד את השני, האבא מגיע, הבן עושה סעודה. והאבא באמצע הסעודה אומר לבנו, אתה יכול להביא לי בבקשה מיץ תפוזים? ואז הבן מצווה להביא יין משובח. אז כולם אומרים, רגע, אבא שלך ביקש משהו, אתה עושה הפוך? הוא אומר, זה נכון, הוא אמר שהוא רוצה מיץ תפוזים, אני הסתכלתי בעיניים שלו, ראיתי שהוא רוצה יין. רק שהוא לא היה לו נעים. טוב? זאת אומרת, לכאורה, אז הביטוי הוא חוצפה לכתחילה, לכאורה, כי אתה עושה ההפך ממה שאמרו לך, אבל אתה עשית בעצם את הכוונה האמיתית. מובן? אפשר להסביר את זה בהרבה בחינות. למשל, הקדוש ברוך הוא רצה להקים את מדינת ישראל. אבל הייתה בעיה, הוא ידע שאם הוא יבקש מהרבנים זה לא ילך. כי הרבנים ישאלו את עצמם איך אפשר לעשות צבא ומשטרה, שישמרו שבת וכשרות ומיסים ומה עם הגויים שבמדינה ומה עם ריבית, הרבה הרבה מאוד בעיות. ואז היה לוקח הרבה זמן עד שהיו מוצאים את כל הפתרונות. ריבונו של עולם ברחמיו הרבים וחסדיו הפשוטים שלח את בן גוריון עבדו. שהוא לא חשב שזה חשוב לשמור שבת, לאכול כשר, העיקר הוא עושה את המדינה. עכשיו, באיזשהו מקום בן גוריון מרגיש שהוא פועל נגד הרבנים, שהוא פועל נגד המסורת. הוא בא בחוצפה. אבל בעומק העומקים הוא עשה את רצון השם, וזה כנראה מה שהדריך אותו. רצון השם שהיה שהמדינה תקום מה שלא יהיה. אבל אי אפשר להורות על חילול שבת. אז ריבונו של עולם שלח מישהו שלא אכפת לו. מובן? פעם היה יהודי אחד משער הגולן. אתה יודע איפה זה שער הגולן? לא רחוק מהבית שלך, נכון? הוא למד פה במכון מאיר. יהודי מבוגר, בן של חלוצים, בן בנם של חלוצים, חלוץ דור שלישי, הילדים שלו חלוצים. קיצור, חלוץ בן חלוץ. והוא בא למכון מאיר, הוא אמר לי, תשאר, כשסבא שלי הגיע לארץ, השעה הטובה כדי לעבוד בשדה, בתנאים של האזור ההוא, אצבע הגליל, מה? זה בארבע לפנות בוקר, זה הזמן של תפילת ותיקין. אז אם הוא היה דוס, רוצה להתפלל ותיקין, בחיים שלו הוא לא היה עובד את האדמה. כי זה בדיוק הזמן המתאים. אבל עכשיו, יש כבר טרקטור עם מיזוג אוויר, אפשר לעבוד בכל שעה שהיא, אז אני עכשיו יכול להתפלל ותיקין. ככה הוא אמר. עכשיו, אני חושב שהוא אמר את דברי המהר"ל פה, כן? זאת אומרת ש... או דברי הרב קוק. שבזמן הגאולה, החוצפה היא הביטוי לרצון השם. מדוע? כי יש אחדות בין הרצון של בני ישראל לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא. לכן אין מרים, אין גואל נקבי בזמן הגאולה, כי מה שעושה עם ישראל זה בעצמו רצון השם. כך אין צורך לרצות את הדבקות. ואז הביטוי הקיצוני של התפיסה הזאת, זה התפיסה החילונית, האתאיסטית אפילו. זאת אומרת שאין אלוהים, כי אין לי במי להידבק אפילו. כן? אם מעמיקים רואים שזאת אמונה בצורה יותר גדולה. ראיתי לזה מקור במדרש מפורסם, דווקא בזמן האחרון המדרש הזה נעשה פופולרי, קוראים לזה פרק שירה. מכירים? פרק שירה. זה מדרש שכנראה מתקופת הגאונים אולי קדום יותר. שבו יש שורה של שירים שאומרים כל הבריות. החיות, הציפורים, הצמחים, השמש והירח, מה השירה שהם אומרים? ויש שם למשל שירת השברים. מה השור אומר? השיר על השם כי גרור גר. כן? או למשל הסוסים. הסוסים, הסוס איזה שירה אומר? אומר, הנה, כהנה עבדים אל יד אדוניהם, כהנה שפחה אל יד גברתה, כן עינינו על השם אלוהינו, עד שכונן. כן? זה הסוס. כן, בגלל הצליל, הנה, כן? לא, יש כנראה איזשהו קשר, והדבר שמעניין אותי כאן זה השירה של הכלבים. השירה של הכלבים, שאני צריך להבין קודם כל מה זה הכלבים בצל חזל. הכלבים זה החוצפה, נכון? כלבים חציפים. כן? הכלב חצוף שבחיות. כי הוא רק רואה בן אדם, בום! כן? זה חוצפה. כלומר, אני בן אדם, יש לי צלם אלוהים, מה אתה נובח עליי? כן? אז זה, הכלבים נחשבים לחצופים. והשואל הפרק שירה, כלבים, מה הם אומרים? הם אומרים, בואו, נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. כן, בואו נשתחווה. זאת אומרת שזה נראה חוצפה, בעצם זאת קבלת עול מלכות שמיים. מובן? טוב. מה פרשת השבוע? כן, יש הרבה דברים, שמתוך גדותו אתה רואה שפחו, אבל זה בתחום אחר שם, אבל פה זה הנקודה שלנו. טוב. כן.
מה נגיד, אפשר להגיד לבן אדם המאוד דתי שיגיד שבעצם שחזל אומרים ש, ש,
שבעקבות משיך החוצפה כסגה זה בעצם דבר רע?
תראה, במשנה אנחנו רואים תיאור. המשנה אומרת, בעקבות משיכה, חוצפה יסגה. ואז יש הרבה הרבה תיאורים שם. לא, ודאי שחוצפה היא דבר שלילי. כן? עכשיו, לא נאמר לנו במשנה, מדוע צריך שחוצפה תתרבה. כן? אתה יכול להגיד שזה בא להראות שבמצב יהיה כל כך גרוע שהקדוש ברוך הוא לא תהיה לו ברירה אלא לגאול אותנו. או שמה תאמר שיש פה כוונה חיובית מאחורי התופעה השלילית. עכשיו, השאלה היא באיזה דרגת התבוננות אתה נמצא. אם אתה במצב של מלחמה אצלך בין הטוב לבין הרע, אז זה יהיה מסוכן לומר לך שיש משמעות חיובית לרע. כמו שאמר לי פעם איזה יהודי שלמד בישיבה קדושה, אם אני האמין למה שאתם אומרים, תלמידי הרב קוק, שיש לחילונים תפקיד, אז אני אהיה חילוני. ואם אתה במדרגה יותר עליונה של טהרה, מן הרע, כמו אדם יודע להפריד באמת בין הטוב לבין הרע, אז הוא מואר על ידי המונותאיזם הטהור. אמונת הייחוד המונותאיסטית מחייבת שהקדוש ברוך הוא נגלה בכל. לכן יש הכרח למצוא ממד חיובי בתופעה הרע. זה חלק מן האמונה. מי שלא מאמין בזה יש לו פגם בעצם באמונת הייחוד. וזה מה שהגמרא אומרת בסוף מסכת סוטה, על הפסוק מי בז ליום קטנות, מי גרם להם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. צדיקים לא האמינו. כן? אבל הם היו צדיקים קטנים. אז הצדיק הקטן יודע לראות, זה טוב, זה רע. אם זה טוב, זה טוב, זה רע, אני לא רוצה לדבר על זה. הצדיק עליון, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, כלומר הוא מאמין בייחוד, אז הוא רואה את הכל. הוא רואה את המשמעות בכל. מובן? זה גם בספר הזוהר, יש על זה שיש הבדל בין אלה שאוכלים את עץ הדעת לאלה שאוכלים את עץ החיים. אלה שאוכלים את עץ הדעת, אוכלים את הדעת טוב ורע. מה זה טוב ורע? זה השולחן ערוך בעצם. זה טוב, זה רע. זה מותר, זה אסור. זה חייב, זה זכר. זה תמה, זה טהור. או טהור תמה, לא משנה. אבל מי שאוכל את עץ החיים, רואה את הכל, איך הוא מותר, הכל טהור, הכל זכאי, הכל טוב. זהו, האדם הראשון לא אכל מעץ החיים, זאת הבעיה.
אבל אנחנו כן?
כן, עדיין. כן, צריך לאכול מעץ החיים. אפשר להגיד את זה ככה, אבל הזוהר אומר ככה, שעץ החיים זה הנסתר, ועץ הדעת זה הנגלה. בסדר? בבקשה. מה אתה מתכוון?
זאת אומרת, יש מקורות, החרדים, לא חרדים, יש ציבור בחברה הישראלית שאומרים שכולם צריכים, כל עם ישראל צריך לחזור בתשובה, אבל התהליך כאילו צריך להיות מין תהליך כזה.
כלומר, אתה שואל, האם יש במקורות שלנו תיאורים של הגאולה שמדברים דווקא לא דרך החוצפה, אלא דרך זה שכולם יחזרו בתשובה וכו', נכון? ודאי, יש מקורות כאלה. התלמוד בעצמו מביא אותם ודוחה אותם. כן, זאת המחלוקת המפורסמת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. שרבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים, ואם לא, ונגלים. רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך נגלים. ושם יש דיון שלם במסכת סנהדרין, דף צדיק זין עמוד ב', צדיק ח' עמוד א' גם, בין רבי אליעזר לרבי יהושע, ומי שמנצח בסוף זה רבי יהושע. שלא תלוי בתשובה. כן? כן. אנחנו למדנו אגב את הפירוש של המהר"ל לסוגיה הזאת לפני איזה 15 פרקים בערך. בסדר? כן, בבקשה.
אמא שלי אמרה שלא, השאלה אם כולם יחזרו בתשובה, זה יזדרז את הגאולה או שאין קשר?
אתה אומר, אם בכל זאת נגיד כולם יהיו צדיקים, האם זה יעזור? תלוי איך.
לא, השאלה אם יזרז, לא יעזור.
האם זה יזרז?
בסוף היא תגיע.
אתה שואל, האם אפשר לזרז את הגאולה על ידי שכולם יהיו צדיקים? אני רוצה לתת לך שתי תשובות. כן? לא. ואני זוכר גם למה. כי השאלה, מה זה להיות צדיקים? אם להיות צדיקים הכוונה שאנחנו מחליטים לצאת מן הגלות, שזה גם כן חזרה בתשובה, אז זה מזרז. אבל אם כולם צדיקים הכוונה שכולם מניחים תפילין ושומרים שבת, זה לא מזרז. לא? נגיד לפי האור החיים, רבינו חיים בן עטר, מגדולי חכמי מרוקו, אחר כך עלה לארץ ישראל. הוא כותב שהגאולה תבוא על ידי ההשתוקקות לדעת אלוהים. אם תהיה השתוקקות לדעת את השם, זה יכול לזרז. זה כמו שיש סיפור שהבעל שם טוב שאל את המשיח. כן? הבעל שם טוב בעצמו כותב את זה. הוא אומר, שאלתי את המשיח, מתי תבוא? אמת עתה מר, מתי כבודו יבוא? ואז המשיח ענה לו, כשיפוצו מעיינותיך חוצה. מה זה מעיינותיך? של החסידות. כן, תורת. כן, החסידים מביאים הרבה את המכתב הזה של הבעל שם טוב. שבו, כלומר, מה זה מעיינותיך? מה יש בחסידות שאין בשאר היהדות? ההשתוקקות לדעת אלוהים. זה יכול להבין. כן? ואדם מבין, כך אומר האור החיים, אדם מבין שכדי לדעת את השם, צריך לחזור הביתה. אז זה החזרה בתשובה שיכולה להועיל. בסדר? ואומר, האור החיים מוסיף על זה משפט קשה מאוד. כן? אני, אם מישהו קשה לו פה דברים חריפים, יכול לצאת. כן? מה? הוא כותב השנייה. ועל זה הקדוש ברוך הוא עתיד לטבוע מכל גדולי ישראל את אלבון הבית העלוב. כותב את זה בפירושו לויקרא כ"ה כ"ה. טוב, נמשיך הלאה. מה? כלומר, הקדוש ברוך הוא עתיד לטבוע מהרבנים את העלבון של בית המקדש או של הופעת השכינה בעולם. אתם, היה נוח לכם סתם להישאר בגלות, להנהיג את קהילותיכם, ולא חסתם על כבוד שמי. זה חריף, נכון מה שהוא אומר. לכן אני לא יודע אם זה הוא כתב, בטח מישהו ככה, יד זרה שלטה בכתבה, ככה הוא מתאמין. בטח זה לא הוא שכתב, אלא מישהו הכניס את זה. כן. טוב.
זה על הרבנים בגלות, טוב, איזה מטר
זה? אור החיים, ויקרא, פרק כ"ה, פסוק כ"ה. שני סוכר. הלאה. אז לכן הוא אומר, וכאשר תבין דבר זה, אני חוזר פה למערב, אז תדע, כי לא יהיה בגאולה האחרונה רק גואלים שניים, כי השלישי שעל ידו חיבור יעלו ללילה, דבר זה לא יהיה צריך לעתיד. כי כבר אמרנו למעלה, כי לעתיד יהיה דבקות ישראל בו יתברך מצד עצמם. וכמו שאמר הכתוב, נקבה תסובב גבר, כמו שבארנו לך למעלה. זה פסוק בירמיהו. למד א', הוא אומר, הנה השם עושה חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. שבדרך כלל, הגבר הוא הפעיל, הנקבה היא הנפעלת, אבל לעתיד זה הפוך. שנקבה תסובב גבר, אז יכולה זה לא מובן, מה זה נקבה? אז בדיוק הפוך מה שלכאורה אמרנו. הוא אומר שהכל בא מלמטה, זה מה שהוא מסביר, שההתעוררות מלמטה היא זהה להתעוררות מלמעלה. כן? לפי זה הבחינה הנקבית כלולה בו. אגב, זה מסביר את אותם המדרשים שהבאתי לכם לפניכם בשיעור הקודם, שלכאורה הוא מפוך מהמהר"ל, שמדברים על גואל נקבה. כן, אבל לפי מה שהמהר"ל מסביר, הממד הנקבי של הגאולה הוא כלול כבר בממד הזכרי של הגאולה. מה? לכן אין צורך בו. כן, יש גם במחילתא, אגב, משהו כזה. כתוב במחילתא שיש 10 שירות שנאמרו בעולם. כן? אבל 9 שירות הראשונות נקראות בשם שירה, והשירה העשירית נקראת בשם שיר. כן, שירו לשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. למה אומר המדרש במחילתא? משום שהנקבה יולדת, כך, אחרי כל הגאולות, כל פעם שהייתה שירה, יש צרות אחריה, זה זמני. אבל זכר לא יולד, לכן זאת גאולה נצחית. שירו לשם שיר חדש. כן. אז הפמיניזם, כן, זה ביטוי לזה, כן? זה לא בכדי שזה קורה. טוב, כן. כן, אז זה בעיה, כלומר, איך כתוב, אתה שואל, אני חוזר על השאלה, מה אני אומר על אלה שאומרים שהאלוהות נקבה? מה? אז זה כתוב בספר ויקרא, לא, ונוקב שם השם יומת. אז זה נוקב שם השם, שעושה אותו נקבה.
זה לא
כן, זה אותו דבר. אבל למה זה נאמר בלשון נוקב? מי שמייחס לו נקביות, כמו שכאילו הוא מקבל מהנברא. זה הכוונה.
אבל זה מידי שמיים.
מה?
זה מידי שמיים.
שמה זה דווקא זה נאמר בבית דין. אבל זה נאמר על המקלל. כלומר, מי שמגדף בפועל. כן, מה אתה אומר?
אבל מאיפה, למה
אנחנו
אומרים נקדישך?
נקדישך זה לא נקדישך. נסביר לך. יש מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים בדבר הזה, כיצד להטות את הפנייה אל הקדוש ברוך הוא בתפילה. כן? שאחינו האשכנזים אומרים נקדישך ונעריצך. כן? ואילו אחינו הספרדים אומרים נקדישך ונעריצך. אבל האמת היא שלא הצליחו לחסל את זה בכל מקום. למשל, גם האשכנזים אומרים כי מעולם קיווינו לך. אלא שהביטוי נקדישך זה בגלל שזה לשון חזל. לשון חזל מושפעת מן הארמית, ובארמית אין הבדל בין זכר לנקבה בפנייה בנוכח. ברור? אז זה בגלל שהתפילות הגיעו אלינו מחזל, והם השתמשו בשפה הזאת, זה הכל. עכשיו, האשכנזים, מה שרצו לעשות, רצו להחזיר לדקדוק של תקופת התנ"ך. ולכן הם שינו כדי שזה יתאים לשפה התנ"כית. אמרו נקדישך ונעריצך.
בתנ"ך גם יש...
לא, בתנ"ך זה לא ככה.
בתנ"ך רק בנקבה או רק בזכר?
בתנ"ך תלוי. בדרך כלל הכל רק בזכר, אבל לפעמים יש גם הביטוי לך, למשל. כן? מידך נתנו לך וכדומה. כך שזה לא אבסולוטי הדבר הזה.
אז מה אומרת אתה רוצה...
אז אני הסברתי לך, אני פשוט לא מבין למה אתה לא מבין. אמרתי לך שזה בשפה של חזל.
שזה
בהשפעת הארמית. העברית של חזל מושפעת מן הארמית. למשל, בסידורים הספרדים תראה שכתוב תמידין כסדרן. גם בתנ"ך זה לא... תראה, העברית והארמית הן שפות קרובות זה לזו. כן? זה לא לגמרי מנותק זה מזה. כן, אבל למשל אצל אחינו הספרדים כתוב בסידורים תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן, זה השפעה של הארמית. מה? שאלה בהיסטוריה, שאל. האם באיזושהי תקופה העם דיבר בעברית? בוודאי. מאז ראשית ימי האומה ועד אמצע ימי בית שני. כן, זה הרבה זמן. חזל זה סוף ימי בית שני. אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו את התפילות, אבל התפילות עוצבו במשך תקופה די ארוכה, זה לא בבת אחת. מה אתה אומר? יש בגמרא שכבר בימי עזרא היה תרגום. כן, היה תרגום. כן, כלומר, העם שחזר מבבל כבר לא ידע עברית כל כך. אבל בכל זאת דיברו, יש דיונים על זה באקדמיה, עד מתי דיברו עברית. למשל, רואים ששפחתו של רבי דיברה עברית. שפחתו של רבי, זה כבר תקופה מאוד מוחלטת, זה אחרי החורבן. היא עדיין דיברה עברית, אבל כתוב שחכמים היו הולכים לשמוע איך היא מדברת כדי להבין מילים קשות בעברית. אז... אבל השפה המקובלת, נגיד, בזמן המשנה פה בארץ, הייתה יוונית. דיברו יוונית, והעם, כלומר, הדיבור העממי היה בסורית, סורסית מה שנקרא, זה הארמית של התלמוד הירושלמי. ויש בגמרא שרבי אמר, בארץ ישראל לשון סורסי למה? אלא או יוונית או לשון הקודש. כלומר, רבי רצה שידברו בשפה אצילה יותר. אז הוא הציע לדברו או בעברית או ביוונית, אל תדברו בסורסית. אבל מה נעשה שכל התלמוד הירושלמי כתוב בסורסית? מה? רבי יהודה, זה רבי יהודה הנשיא.
מה? השם עברית זה משהו יותר
מוכר? ממתי קוראים לשפה שלנו בשם עברית? באמת שאלה גדולה. לא, 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 לא. השפה שלנו נקראת עברית מאז ימי הביניים. כן, לפני כן... לא ברור איך קראו לשפה הזאת. בחזל קוראים לה לשון הקודש. בספר מלכים קוראים לזה יהודית. ובישעיהו זה נקרא לשון ארץ כנען. בכלל. אז לקרוא לשפה שלנו עברית, זה דבר שבימי הביניים התרגלו לקרוא לזה כך. מה? ודאי שהשתמשו, מה? תמיד היהודים דיברו עברית. לא. הלאה. אז מה שאומר כאן, כמו שאמר כתוב, נקיבת יסובב גבר, כמו שגרנו לך למעלה. ולכך, אין צריך אל אמצעי שעל ידו יהיה הדבקות הזה, הוא התחברות העלול בעילה, כי יהיה לישראל דבר זה בעצמם, מבלי שום אמצעי כלל, כמו שערכנו בזה למעלה. גם כי למדרגת הגאולה האחרונה, שיש חילוף ביניהם. כי הגאולה האחרונה, כולו זכר ולא נקבה, כמו שהתבר בפרקים שלפני זה, שהשירות, הנה, זה מה שהבאתי בשם המחילתה. השירות הראשונות, כולם בלשון נקבה, ולעתיד לבוא כתיב לשון זכר, והבדל הזה בארנו לך למעלה. ולכך אין במעלת מדרגת הגאולה האחרונה, מדרגת נקבה, רק כל זכר, ולכך לא יהיה רק אליהו זל ומשיח, שהם ראויים לנגת ישראל לעתיד, כמו שבארנו. כן. נכון, אבל בגאולה האחרונה יש התעוררות של עם ישראל, כן.
כן, אבל מה קורה לפועל?
כן, זה מתאחד, מה שאומר, מתאחד, שהרצון של האומה הוא בעצמו רצון השם, לכן אין צורך בגואל שלישי. לא שיש הפרש בין פועל לנפעל עכשיו.
לא, היום בימינו כן, בעולם.
יאללה, לעתיד לבוא, כן. טוב, פרק נון ה. פרק נון ה. פרק נון ה דן בסוגיה שיש לה אפילו השלכות הלכתיות. וזה התעניות. אנחנו עסוקים, אנחנו במספר פעמים בשנה, צמים. בגלל החורבן, נכון? האמת היא ככה, יש לנו 6 ימים שכולם מתענים בהם, 2 מהם לא שייכים לעניין שלנו, זה יום הכיפורים ותענית אסתר. זה לא קשור לעניין. אבל יש לנו עוד 4 תעניות שהם זכר לחורבן, והם העיקרי שבהם 9 באב, ו-17 בתמוז, וצום גדליה, ו-10 בטבת. ברור, יש לנו כן 4 תעניות ששייכים לחורבן. ברור לכל בר דעת שהתעניות האלה בזמן הגאולה הם מתבטלים. אין צורך יותר בתענית כזאת. השאלה היא, מתי? מתי מפסיקים? באיזה שלב אפשר להחליט? הנה, בטלו התעניות. יש קהילות בצדנו שהחליטו שלא מתענים. כן, אבל אלה שיחליטו שלא מתענים, גם יחליטו שלא שומרים שבת. זאת אומרת, זה... אז כך שאתה לא יכול להביא משם ראייה. אבל באמת יש מקום לשאלה. כן? מה? כן, האמת היא, אני רוצה להגיד לכם, היו, לאחרונה התפרסם לפני 2-3 בקובץ תחומין. התפרסמו 2 מכתבים ששלחו 2 רבנים. אחד מטורקיה, הרב קטריבס. ואחד מאלג'יריה, רב פרג' חלימי, בשנת תשנ"ט, כלומר שנה אחרי הקמת המדינה, שלחו מכתבים אל הרבנות הראשית לישראל לשאול האם להמשיך לצום או לא. ואתם, זה, הרבנים לקחו את זה ברצינות. יש עכשיו מדינה, צריך לצום או לא צריך לצום? לבדוק? כן? האמת היא שזה בעצמו נושא שנידון בגמרא עצמה. במסכת ראש השנה, יש דיון שלם על זה. מתי מפסיקים לצום? טוב, אבל מה שצריך לדון כאן קודם כל, למהות הצומות האלה, למה הם ומדוע הם בתאריכים האלה וכו'. בואו נראה. מן הדברים אשר בארנו לך בחיבור הזה, כי היה בעולם הזה התנגדות לישראל מצד אשר העולם הוא חלק האומות. ובזמנים אשר מיוחדים אל האומות ומתייחסים אליהם, היה נמצא התנגדות אל ישראל כמו שהתבאר. מה הוא רוצה לומר? יש מתח, כן? זה, הוא מסביר את זה כבר בפרק ב', אמר עליו. יש מתח בין ישראל לעמים. מה ההבדל? העמים באים מכוח הטבע. ישראל הם מעל הטבע. אז זה ברור שיש, הוכח להיות מתח בין מה שמעל הטבע לבין מה שבטבע. לכן הסכסוך בין ישראל לעמים. בסדר? הטבע מתנגד לנבדל. ברור? טוב. עכשיו, אגב, הגויים נקראים אצל ישראל, אצלנו בשם אומות העולם. למה העולם? כי הם שייכים לעולם. אז אם הם שייכים לעולם, אנחנו מחוץ לעולם. ומה אנחנו שייכים? מחוץ לעולם. עכשיו, יוצא לפי זה שחייבים להיות איזה שהם זמנים שבהם ניכרת יותר השליטה של האומות, וזמנים שיותר ניכרת השליטה של ישראל. למשל, מהו הזמן האידיאלי של עם ישראל? בשנה. אז יש פה כמה הצעות. אדר, פורים, יום הכיפורים, פסח. יש עוד מישהו שיש לו הצעה?
יום
העצמאות. מה אתה אומר? חנוכה. מה עוד? יאללה. סוכות. אה? שמחת תורה. מה אתה אומר? לא הבנתי. הכיף בעיגול את התשובה הנכונה. טוב, בסדר. התשובה היא שחודש ניסן. חודש ניסן זה הזמן של עם ישראל. החודש הזה לכם. כלומר, זה הזמן שבו היהודים מרגישים טוב. זמן האביב. ויש זמנים שהם דווקא יותר מתאימים לאומות העולם. צריך לבאר למה. יש פה שאלה שאומנם שייכת לפרק הקודם, אבל בכל זאת מתייחס. הרב הזכיר באחד השיעורים את הדמות חפציבה כדמות הנקבית בגאולה. מדוע המהר"ל התעלם בפירושו לפרק נדלת ממנה? אני לא ידעתי שיש למהר"ל פירוש לפרק נדלת. הרי הוא כתב את פרק נדלת, הוא לא צריך לפרש את הפרק. אבל טוב, נגיד שהבנו את מה התכוונתך, אתה בטח מתכוון בפירושו בפרק נדלת. התשובה, דיברתי על זה כבר בשיעור הקודם, מדוע הוא התעלם. כי זה המדרשים האלה שמדברים על הדמות הנקבית חפציבה, הם לא מדרשים מוסמכים. הם מדרשים קצת מוזרים, שנכתבו בהשראת הצהרות בסוף התקופה הביזנטית ותחילת התקופה המוסלמית, ונראה שזה המדרשים שהרמב״ם כתב עליהם לעולם על התעסק אדם במדרשות שנאמרו בעניינים האלו. כנראה שלזה התכוון הרמב״ם. אנחנו לא צריכים למשכן את עצמנו לתארץ מדרשים מוזרים, נאמר. אז אם זה מתאים להסברה שלנו, משתמשים. ואם לא, אז לא. אבל גם מה שהסברתי בשיעור הזה, שגם אם נקבל את מה שנאמר במדרשים האלה, אז הדמות חפציבה היא כלולה באישיות של המשיח. היא בעצמו המשיח. ככה בעצם מבין המהר"ל. שהוא אומר שמרים כלולה באהרון ומשה, ולכן אין גואל שלישי בגאולה, אלא רק משיח ואליהו. בסדר?
אבל אין צורך
במריה.
כלומר, עם ישראל כבר
איפה מתגוימת, התכונה שמריה כתפה להגיד. כן, אבל הוא... לא, אבל הוא אמן. התכונה קיימת, אבל היא מזדהה. כלומר, יש זהות בין הרצון הזכרי, דיינו של הקדוש ברוך הוא, לבין הרצון הנקבי של עם ישראל. אז הנקבה תסובב גבר. היא כבר פועלת כזכר, אז היא לא ניכרת כנקבה. ולכן אין גואל נקבי. זה מעלה יותר עליונה. מישהו אמר לי שהמהר"ל הוא אנטי-פמיניסטי. זה לא נכון, זה לא קשור לעניין בכלל. המהר"ל דווקא מראה שהכל התעלה לאותה המדרגה. כן. אגב, הדמות חפציבה, כתבתי על זה מאמר, שנקרא מנהיגות נשית בעידן הגאולה. הסברתי שם במאמר הזה, אפשר להשיג אותו באתר שלי, rav-sherki.org, שם הסברתי שהנקבה, כלומר, זה תמיד יש איזו דמות שבאה מכוח המלכות שעברה. כמו שלמשל רחב, היא בעצם המשך של מלכות כנען. כתוב שבאו עליה כל מלכי כנען, אחר כך היא ניתנה ליהושע בן נון. גם רואים שאסתר המלכה היא מסירת מלכות ישראל לאומות העולם, ושאלכסנדר מוקדון לקח לאישה את הבת של דריווש השלישי, המלך הפרסי האחרון, וגם שיוליוס קיסר לקח לאישה את קליאופטרה, שהייתה המלכה ההליניסטית האחרונה, שהייתה גם כן צאצא של אלכסנדר מוקדון. וכך צריך להיות שבגאולה יש איזה כוח נקבי שבא מכוחן של אומות העולם. נגיד זה יכול להיות אישה שגדלה למשל ברוסיה, נולדת ברוסיה, גדלה באמריקה, ואחר כך נהיית למשל מנהיגה באומה. כן? הרי מה פירוש חפצי בה? חפצי בה, זה הב, את זה תיתן. כן? אז אולי יש קשר, לא יודע, משהו זהבי שצריך למלוך בישראל. כן. עכשיו מה שמעניין, שכשאני כתבתי את המאמר הזה, אז המוציא לאור, המוציאים לאור ראו לנכון להוסיף הערה למטה, הם כתבו, מעניין שראש ממשלת ישראל, גולדה מאיר, נולדה ברוסיה, כאילו רצו, זה מה שנקרא, שלא מבינים דברים ברמז. טוב, איפה היינו? אז מן הדברים אשר בארנו לך בחיבור הזה, כי היה בעולם הזה התנגדות לישראל מצד אשר העולם הוא חלק האומות. ובזמנים אשר מיוחדים אל האומות ומתייחסים אליהם, היה נמצא התנגדות אל ישראל כמו שהתבאר. כי דבר זה ברור, כי יש לכל דבר ודבר זמן מיוחד אליו, כמו שקיימו וקיבלו החכמים דבר זה, אין לך אדם שאין לו שעה. ואם הדבר הזה בבני אדם פרטיים, איך לא יהיה דבר זה באומות הכלליים? כלומר, כמו שיש לכל אדם זמן שמתאים לאופי שלו, יש אדם שהזמן שלו זה שבת, יש אדם שהזמן שלו זה יום רביעי, כן? יש טיפוסים כאלה. אז קל וחומר שבאומות יהיו זמנים המיוחדים אל האומות. ולכך היה נמצא בעולם הזה זמנים מיוחדים שהיו מיוחדים אל האומות. ולעתיד, כן, הצלחת האומות. כלומר, הוא רוצה לרמוס שזה הזמנים שבהם קראו לנו צרות מן האומות, כן? וכל פעם שיש לנו איזה צרה, זה תשעה באב. תמיד, צרח, אפשר לעשות רשימה, זה מדהים לראות לאורך ההיסטוריה כמה שתשעה באב זה הזמן שבו אנחנו נדפקים. כן? למשל אפילו כשהיה גזירת הגירוש מגוש קטיף, אז בהתחלה קבעו את זה ל-17 בתמוז. אז אמרו לראש הממשלה, צריך לדחות, למה? נשאר סוף זה תירוץ, משהו מדהים, אמרו, כי יש הלכה שלא עוברים דירה בין המצרים. אז הוא אמר, טוב, בסדר, יאללה, נעביר את זה ל-15 באוגוסט. לא שם לב שזה תשעה באב. כלומר, יש כנראה איזה משהו כזה ש...
טוב, אבל השאלה זה לא מספיק חזק שגם
הנבואה מתגשמת. כן, יש מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה. יש ודאי, יש דברים כאלה. טוב, ולעתיד, גם אויביהם ישלים עמהם הוא העולם המשיח. ולא יהיה עוד התנגדות לישראל בשום בחינה, עד שהכל יושלם עמהם. כלומר, לעתיד לבוא, גם הזמנים שבהם יש שליטה של האומות עלינו, הימים האלה יהיו ימי שמחה. מדוע? כי העולם יאוחד. הדיזהרמוניה השולטת בעולם תתבטל. בינתיים יש דיזהרמוניה, אחר כך תהיה הרמוניה. ובשביל זה יהיה להם הנצחיות. כאשר יש שלום להם מכל אויביהם, וניתן סיבת ההפסד. כן, זה מה שאומר הרמב״ם. מדוע מלכות המשיח תימשך לאלפי שנים? משום שכאשר דבר הגיע ליציבות, אין סיבה שהוא יצא מיציבותו. כי הפסד הוא ההפך אשר יש לדבר אשר הוא הפסד אליו. וכאשר אין הפסד, אין הפך, אין כאן הפסד. ומזה יצא דעת האומרים שאין העולם נפסד, שאין לו הפך, נפסד אליו. מי זה דעת האומרים שאין העולם נפסד?
העולם קדמון,
לא. לא, העולם בעבר, זה, אין אף אחד ביהדות שאומר דבר כזה. אבל העולם בעתיד, יתקיים לנצח או לא יתקיים לנצח? דעת הרמב״ם, שהעולם העתידי יתקיים לנצח. כן? מסביר הרמב״ם מדוע. בגלל שברגע שמשהו מגיע ליציבותו, אין לו מתנגד, אז אין שום דבר שישנה אותו. זה חוק האינרציה. חוק האינרציה, שברגע שדבר עומד, אין שום דבר שיזיז אותו.
יש לו הסבר
מה? לא הבנתי. כן, אצל הרמב״ם עוד לא חשבו, בזמן הרמב״ם עוד לא חשבו על זה שהעולם מתפתח גם מבחינה פיזיקלית. אבל הרמב״ם הוא סובר שכיוון שאין שום דבר שמתנגד, אז זה יהיה ניצחון. כן, הוא מתכוון פה לרמב״ם בעצם. ומזה יצא דעת האומרים שאין העולם נפסד, שאין לו הפך, נפסד אליו. דעת המקובלים זה כבר יותר מורכב מזה. אבל קודם כל יש דעת רבינו סעדיה גאון שאומר הפוך מהרמב״ם. דעת רבינו סעדיה גאון שיש סוף לקיום העולם. דעת המקובלים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אם אתה שואל. דעת המקובלים זה שהעולם הולך ומזדקך. הולך ומתעלה. כן? אז ודאי שהעולם, כפי שאנחנו מכירים, ייפסד, אבל לא שייפסד העולם בכלל. לא? טוב, ודבר זה אינו, אומר המהר"ל. קודם כל אומר לך, שם לך את הקלפים על השולחן, אני לא מסכים עם הרמב״ם, כי אף שאם אין הפך אליו, מכל מקום העולם מצד עצמו יש לו היעדר. כלומר, יש חיסרון מהותי בעצם ההוויה, שגורם שההוויה צריכה לכלות. כי דבר זה אי אפשר, כי כל עלול הוא חסר מן העילה, שנעלול במדרגת העילה, ואם כן, יש בו חיסרון והיעדר מצד עצמו. כלומר, העולם חסר במהותו. אז לא ייתכן שיהיה דבר חסר ונצחי. ככה אומר המהר"ל. האמתי שהרמב״ם ענה על זה. הטענה הזאת מובאת ברמב״ם. הרמב״ם אומר, זה נכון, שמצד עצמו העולם צריך להיפסד, אבל מצד רצון השם הוא נצחי. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול להעניק, אבל זה לא כדרך הטבע, קיום נצחי ברצונו. מה אתה אומר?
לא, אני חושב, מה לחומר בין המהות, לחומר בין הצורה.
נו, אז מה החומר בין
המהות? מתקדם,
לא, אבל זה לא מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שהעולם החומרי יתקיים לעול מעד. כלומר, תמיד יהיו ג'ירפות, ותמיד הג'ירפות יאכלו על ידי האדמה, והאדמה תאכל על ידי החסה, והחסה תאכל על ידי הג'ירפות.
שמה לא מטוען לגבי העניין של הערך שאני נותן את זה? זאת אומרת, האם אני הולך ומחירת, כאילו,
האנושות
לפחות,
אני
הולך
וממעט
את החומר,
לא, הרמב״ם לא חושב כך. לא, לא. ואם יאמר, עכשיו, הנה, המהר"ל מתייחס לתשובה של הרמב״ם. כן? כל זה פשוט מקצר מאוד, הוא מניח שהקורא כבר ידע את ספר מורה נבוכים. ואם יאמר, כי מי? הרמב״ם, שיש לו הקיום והנצחי מצד העילה שהייתה מחויבת, גם דבר זה הנה. כי העדר אשר אפשר לו מצד עצמו, אי אפשר שלא יצא אל הפועל. שלא ישבו יחד העילה שהיא מחויבת מצד עצמה, והעלול אשר יש לו העדר מצד עצמו, אף שהוא מחויב מצד עילתו. כלומר, לא ייתכן שתהיה תכונה שלעולם לא תתגלה. וכיוון שיש תכונה עצמית של היעדר בתוך ההוויה, בתוך המציאות, יש הכרח שהמציאות תיעדר ביום מן הימים. ולכך המציאות שלו, כאשר הוא ימצא מצד העילה, יגיע אליו היעדר אשר הוא מצד עצמו. כי זה עצמו מברר את ההפרש שיש בין העילה לעלול. ואין כאן מקום זה, מקום זה, והתבאר בעזרת השם יתברך בספר הגדולה. מה? ספר הגדולה. כן, הרי המהר"ל בסוף הקדמת גבורות השם אומר מהי תוכנית הספרים שלו. אז הוא הולך לפי הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאות ככל בשם ובארץ, נכון? יש פסוק כזה. ושם הוא מביא את הברייתות במסכת ברכות שמסבירה אות מה זה הגדולה ומה זה הגבורה ומה זה תפארת. אז הגבורה למשל זה קריאת ים סוף. ולכן ספר גבורות השם זה הספר שהוא כותב על יציאת מצרים, הגדה של פסח וכו'. התפארת, אומרת הגמרא, זה מתן תורה. לכן ספר תפארת ישראל של המהר"ל זה על התורה מן השמיים. והנצח זה ירושלים. דהיינו הגאולה. ולכן ספר נצח ישראל הוא על גלות וגאולה. בסדר? מה עם ספר ההוד? ספר ההוד הוא על בית המקדש, ולכן הוא מכוון, עכשיו צריך להבין, כל אחד כנגד חג אחר. גבורות השם כנגד פסח. תפארת ישראל כנגד שבועות. נצח ישראל כנגד תשעה באב. ספר ההוד על סוכות. איפה ספר ההוד של המהר"ל? לא, אין לנו. אין לנו. לא, או שהוא לא כתב, או שהוא לא הגיע לידינו. מה עם ספר הגדולה? כנגד השבת. והוא על בריאת העולם, הספר הזה לא הגיע לידינו. יש אומרים שהוא נכתב והלך לאיבוד, ויש אומרים שזה סתם אגדה. למה? בגלל שיש מי שאומר שהיה עותק של ספר הגדולה בספרייה הקיסרית במץ, ושהייתה שם שריפה גדולה, וכל הספרייה הלכה, ונשרף הספר הזה. עכשיו, מי שמספר את זה, זה איזה יהודי אחד מוורשה שידוע כזייפן בהרבה דברים. אז קשה לדעת אם בכלל... אבל פה רואים שהמהר"ל התכוון לכתוב לפחות את ספר הגדולה. אם יצא לו או לא, אז בוא, בוא. מה עם ספר הנצח והעוד? זה כנגד ראש השנה ויום הכיפורים. גם, לא, סליחה. ככל ספר שמיים וארץ. ספר שמיים וארץ זה ראש השנה ויום הכיפורים. גם כן אין לנו. איי, איי, איי. כלומר, מתוך ששת הספרים שהמהר"ל תכנן, שלושה מתוך השישייה הזאת הגיעו לידינו. זה חבל. אגב, אבל אפשר להשלים, כי הרי יש למהר"ל חידושי אגדות על ראש השנה ועל סוכה, ועל סוכה וכו', ויש גם בגור אריה שלו, ובספר שלו על פורים ועל חנוכה ונציבות עולם ודרך חיים. אפשר, מה? על חנוכה? נקרא נר מצווה, מה זאת אומרת? כן, ודאי. זהו, אז מה יהיה עם זה? טוב. מה? טוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.